בכל חי אונליין 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב ותודה לטכנאי ישי פופובסקי ולאורך רב דוד קליגר. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא משיב אותנו שוב כדי לשוחח על הדברים החשובים בחיים על פי התורה. כשאנחנו שואלים את עצמנו על מטרת הנישואין, האם הנישואין נועדו להתרחבות המשפחה? רק בשביל זה צריך להינשא. או לא, בורא עולם רצה שנחיה בזוגות איש ואישה, ותוך כדי כך גם תתרחב המשפחה. זו שאלה מעניינת מאוד. לכאורה אנחנו רואים אצל יעקב שהוא מבקש לקבל את בנות לבן, את רחל בתחילה, כדי להקים את עם ישראל. המטרה העיקרית אינה להינשא, אלא כדי להרחיב את האנושות. זו אפשרות אחת, או לא. האפשרות להינשא, כפי שאמרנו, ותוך כדי כך גם להרחיב את עולמו של בורא עולם. אבל המהר"ל מדייק דיוק מעניין. הוא מסב תשומת ליבנו שכאשר התורה מדברת על יעקב ומשפחתו, ועל עשיו ומשפחתו, יש שינוי. אצל עשיו היא מזכירה קודם את נשותיו ורק לאחר מכן את ילדיו, ואצל יעקב היא מזכירה קודם את ילדיו ורק לאחר מכן את נשותיו. אומר המהר"ל, וזאת למה? בגלל שעשיו חיפש נשים. נו, תוך כדי כך אני מוסיף, נולדו ילדים שישארו, מה נזרוק אותם? יעקב רצה להקים את עם ישראל, אך בורא עולם אינו מרשה בלי להינשא, אז הוא מתחתן. לכאורה גם הדבר מובן שהעיקר זה הילדים, שהרי כשהתורה מצווה על נישואין, אינה אומרת והיה בגיעך לגיל בגרות ותרת וחיפשת אישה מתאימה והתחתנת איתה, אלא היא מדברת על הצורך בהרחבת עולמו של בורא עולם. זאת אומרת שהעיקר הוא הילדים שלנו. ויש לזה משמעות רבה. בגלל שלעיתים מרוב עיסוק בנושא הנישואין, שוכחים מהו העיקר. אבל יש גם מקורות שאפשר לראות אחרת. למשל, מן הנכון שאדם יהיה נשוי, גם אם כבר הוא אינו יכול להרחיב את משפחתו. ואולי עוד יותר מכך, על פי המפרשים, מיד לאחר מתן תורה, קודם כישלון העגל, התוכנית של בורא עולם הייתה לא להרחיב יותר את עולמו. ובכל זאת הוא אומר, שובו לו עליכם. כל אחד למשפחתו, ליצור משפחה. כלומר, רואים משם לכאורה שיש עניין לזוגיות גם בלי קשר לילדים עצמם. זה פן אחד של הדברים שאפשר להשאיר אותו פתוח. האם מטרת הנישואין היא הזוגיות והילדים הם תוצאה? או המטרה היא הילדים, רק בלי להינשא אי אפשר, אז אנחנו גם מתחתנים. אבל אין ספק בכלל שמה שקובע את חיי הילדים והנישואין שלהם, זו הדוגמה של ההורים. עובדה היא שכל אדם כשמתחתן, או כמעט כל אדם, כדי לא להאשים את כולם, אומר, אני לא יהיה כמו ההורים שלי. והוא אינו יודע שגם אבא שלו אמר כך וסבא שלו אמר כך והאדם היחיד שלו אמר, כנראה זה האדם הראשון. כלומר, אנחנו בעצם חקיינים של ההורים. ולכן כשקורה משהו, הילד מתנהג בצורה לא יפה, אז אבא אומר, הו-הו, איזה חיקוי לאשתי. ואישה אומרת, הו-הו, איזה חיקוי לבעלי. כלומר, ברור שהם חקיינים שלנו. ומי מאיתנו אינו מקדיש את כל חייו לילדיו? כל מחשבתו, כל רכושו, כל כספו. ואולי אינו מבחין שגם הצורך שלו להתנהג עם אשתו, להתנהג עם בעלה בצורה הנכונה, היא זו שתשפיע על הילדים כיצד הם התנהגו עם בן זוגם. ככל שההורים יגנו זה על זה, למשל, ההורים מדברים וילד מתפרץ לתוך דבריהם, ומי שנמצא בעמדת האזנה אומר, רגע, 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 אמא מדברת, או רגע, רגע, אבא מדבר. או כאשר רואים שילד מסרב לעשות, מה שאב אומר או האם אומרת, אז בן הזוג מתערב, אומר, אבא אמר, תבצע מיד, אמא אמרה, תבצעי מיד. אז פעמים רבות, בני זוג אינם מוכנים להקדיש עבור בן זוגם. אבל אולי הם יחשבו, בדיוק כמו שהרב חיים פרידנדר, זכר צדיק לברכה, היה מדריך, שהורים צריכים להתנהג בידידות זה עם זה, כדי שלילדים זה יהיה דבר טבעי מאוד. הם רואים את ההורים, מחמיאים, משבחים, מעודדים, וזה נהפך לחלק גדול באישיות שלהם. זה אנחנו יכולים לקחת מיעקב אבינו. כל מטרת חייו הייתה עבור ילדיו. אגב, הדבר בולט גם לאחר שלא נדע החורבן, חורבן הבית, והאבות באים לבקש מעת בורא עולם שיחון את בניו. אברהם ויצחק מזכירים את העקידה, ויעקב מזכיר את צער גידול הבנים. זאת אומרת, כל מה שהוא עסק בהם, זה היה בשביל בורא עולם, להרחיב את עולם האנושות של בורא עולם. כך צריך לדעת שכל אחד מאיתנו, כשמגדל את ילדיו, למעשה הוא מגדל את בניו של בורא עולם. הוא יקבל שכר על כל פעולה שהוא עושה למען הילדים, כמו שמגדלים את הבן של בורא עולם. ואגב, כדאי בעת שעושים את זאת לחשוב על כך. זה גם מקל על העבודה. ואם אנחנו נתקלים בצורך לשדך אותם, זה לא קל. לא מבחינה רגשית, כשמקבלים סירוב. ולא מבחינה ממונית, בגלל שההוצאה הגדולה. אבל לדעת שלמעשה אנחנו מחתנים את הבן, את הבת של בורא עולם. ואנחנו נקבל שכר על כל המאמץ, ועל כל הטרחה, ועל כל מה שעושים. ואז, אם נדע לפחות, שהכל בניסיון והכל נובע מהצורך למלות את רצון הבורא, יהיה לנו הרבה יותר, יהיה לנו הרבה יותר קל. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם בשאלות שלכם, שהם אלה, הן אלה שעושות את התוכנית. בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, ואנחנו פונים לשאלות שלכם. אם אני מבין נכון, זו שאלה של חוזרת בתשובה. השאלה היא של שידוכים. כיצד להתייחס לנושא, לומד כל היום מול חצי וחצי, עובד, הכל בראשי תיבות כנראה. האם ראוי לפסול מראש אחד משני הצדדים, או לא לשלול? תשובתי היא כזאת. אחד הדברים הנהדרים שקרו בדורות האחרונים, זה שלמעשה נשים הם אלה שגרמו לכך שהתורה חזרה לעצמה. יש לזכור שהיהדות ערב השואה הייתה כבר בחורבנה. רק מכל יהודי אירופה, רק 15% היו שומרי מצוות. גם בערים שלכאורה מקומות דתיים, מישהו אמר לי, נראה שזה נכון, שאפילו בוורשה, רק 10% מיהודי וורשה היו שומרי מצוות. והנה קמה המדינה, והישיבות התפתחו, ומי שגרם להתרחבות הלימוד, אלה הן הבנות שבעצם פועלות נגד טבען. הטבע הוא לכאורה שהבעל יעבוד והאישה תהיה בביתה. ונגד טבען הן דורשות שהבעל ילמד. אבל אם נתייחס בהיבט הנישואין, אני רואה בזה עוד תועלת גדולה מאוד. ופעמים כאשר אני נשאל שאלה דומה, האם כדאי, מציעים לי הצעה שהבחור לא כל כך רוצה ללמוד. אם מדובר בבת מבוגרת, שכבר קשה למצוא בחורים טובים, אז אני אומר שכדאי גם לקחת בחור שאינו לומד, בתנאי שהוא ירי שמיים, קובע עיתים לתורה, וזה שווה הרבה יותר, משום שמעבר להיבט של חשיבות התורה, המציאות מלמדת שבשנים הראשונות, אלה הם השנים שמעצבות את חיי המשפחה, יש השפעה רבה מאוד לכולל. משום שבכולל על פי רוב נשארים היראי שמיים יותר, הוותיקים יותר. לעומת זאת, כשאדם כבר בתחילת נישואיו יוצא לרחובה של עיר, ונפגש גם עם אנשים שאין להם התייחסות רצינית לקיום מצוות, ודאי לא לזוגיות, הדבר במפורש משפיע על חיי הנישואין. ולכן, לשאלה שלך, הייתי אומר כך, אם מדובר, ואינני יכול לדעת, זה לא רשום, בבת מבוגרת, בחור בעל תשובה, בחורה שהיא בעלת תשובה, כן לקחת אדם שאינו לומד עם אפשרות אחרת, לומד כל היום, הלומד, אבל לומד לפחות חצי יום, לפחות בשנים הראשונות, הדבר חשוב מאוד, כדי לעצב את חיי המשפחה, ולאחר מכן גם את הילדים. יש חשיבות גדולה מאוד שילדים יודעים שאבא הלך ללמוד. אגב, התהליך הזה חשוב גם בגיל יותר מבוגר, כשאבא יוצא כבר לעבודה, והילדים רואים שגם המעט שהוא נמצא בבית, מוקדש ללמוד דף היומי, או חברותה, או שיעורים קבועים. הניסיון מלמד שגם במשפחות שמערכת הרוחנית שלהם הייתה חלשה, וממילא גם מערכת היחסים לא הייתה חזקה. כשהבעל הצטרף לשיעור קבוע, פעם בשבוע זה אינו מספיק, זה שינה את מה שקורה בבית. בגלל שבדרך הטבע, כשמדובר במגידי שיעור רציניים, הם מדברים בחשיבות הזאת של ההתנהגות הנכונה, של שיפור המידות, ולכן הדבר הזה חשוב מאוד. וזה לא רק לבעלות תשובה, גם בת שאינה בעלת תשובה, ומתקשה כבר שנים רבות להינשא. וברור שככל שהשנים עוברות, כמות הבחורים הטובים פוחתת. אם יציעו לה בחור שהוא רציני, ירי שמיים, מקדיש לתורה, הייתי ממליץ לחשוב על זה ברצינות, ולא לדחות הלאה והלאה את תאריך הנישואין, שמי יודע מה יהיה בסופן. אני עובר לשאלה הבאה, מולי, קורא אותה יחד איתכם, מה עליי לעשות במצב שבעלי נורא לוחץ עליי שאני אצא לעבוד, ואני לא מעוניינת. עליי לציין שהוא טוען שהמשכורת לא מספקת את צורכי הבית. אגב, בעלי מפרנס יחידי. האמת היא שאישה אינה חייבת לצאת לעבוד לפרנס את הבית. זו התחייבות של הבעל. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם שכשבעל ואישה מתחתנים, אז אנחנו הרי לא מרגלים שום התחייבות אישית של האישה כלפי בעלה. מהי אם כן, כן ההתחייבות להתנהג כפי שמקובל להתנהג? זאת אומרת, מערכת של קשר קרוב ביניהם, מערכת של הכנת אוכל, דברים שנשים רגילות לעשות. אני לא רואה את עצמי זכאי לכך, אבל אני משער שגם הנקודה הזאת של פרנסת המשפחה, אם באמת היא אינה מספקת, היא דבר שכדאי, בתנאי שיש מקום עבודה של שומרי מצוות, עם השפעה טובה, בגלל שפעמים רבות מאוד יכול להיות שחברה לא טובה תקלקל את כל הרווחים שהבעל ירוויח מזה שאשתו תצא לעבוד. אז כמו שאישה מרגישה שבעלה, נגיד שהיא מאוד מאוד עסוקה בבית, גדלת מספר ילדים, והבעל בא וקורא איתו לא עוזר לה בכלל. היא מרגישה הרגשה איומה של חוסר שותפות מצידו. יש להבין שיש דבר אחד, שלבעל יש יתרון שותפותי על פני האישה, וזה החרדה לפרנסת המשפחה. ולכן אם תיאורטית יש לה אפשרות לעבוד, והיא לא עובדת, ומעבירה את הזמן, זה מאוד פוגם במערכת הזוגית, ומוריד את ערכה של האישה בעיני הבעל, וזה דבר שוודאי לא כדאי לאישה. ולכן, אם זה אפשרי, כמו שזה לא הוגן שהבעל לא יעזור בבית, אם יש לו אפשרות, ואם האישה עובדת קשה, יש בזה אי הגינות שותפותית, כשהאישה יכולה לעבוד ואינה עובדת. אז צריך לחפש משהו שאולי אפילו אינו כל השבוע, אבל משהו שיתרום, זה גם בדור שלנו נראה שזה גם כדאי לאישה עצמה. את ההתבררות הזאת, את היציאה מהבית, זה דבר שיכול מאוד להועיל וכדאי. היום כל דבר עולה, דברים שאולי בעבר לא היו. תשאלו לבתי הספר, אם רוצים שהם יהיו בתי ספר תורניים, ולאחר מכן לישיבות, בעבר לא שילמו לישיבות, היום כן. לאחר מכן להסעת הילדים, זה דבר שהוא מאוד חשוב ומאוד טוב, והמלצתי שבאמת תחפשי עבודה, תמצאי עבודה קלה, מעט עבודה והרבה פרנסה, וזה דבר שיכול לתרום מאוד. אני עובר שאלה הבאה, אני שואפת להתחתן עם בן תורה אמיתי, אבל מרגישה שחסר לי חסר רוחני ומפחדת להתמודד עם בן תורה. לא כך ברור לי השאלה הזאת, כלומר היא נשמעת ברורה, אבל בכל זאת, אם היה מדובר בחברותה, אז אדם אומר, אני לא ברמה של החברותה. אין שום ציפייה שהאישה תהיה תלמידת חכם. יש ציפייה שיתמלא את חובותיה המצוותיות היומיומיות בבית, מה שצריך לעשות, ולכן את לא צריכה לחשוש לכך. את יכולה לקבוע זמני לימוד עם בעלך. זה יכול להיות הלכה אם זה מושך אתכם. לא, זה יכול להיות ספרי מחשבה, ויכול להיות שבמשך הזמן גם תעלי, ולא כל כך ברור מדוע את צריכה לחשוש מכך. את תפקידך יכולה לעשות, והמתנתך לבעלך שהולך לבית המדרש, נחשב לך לא רק כמסייעת עושה מצוות, אלא כממש כאילו את בעצמך לומדת. אז נכון, לא מתווסף לך ידע, אבל באישיות שלך, בנשמה שלך, היא מתרחבת וגדילה ברוחניות של לימוד תורה. זה איזה מין פרוטקציה שבורא עולם עשה לנשים ולא נתן לגברים. הגבר כדי להתעלות בלימוד תורה צריך ללמוד. והאישה גם בלא לימוד, עצם זה שהיא מסכימה שילך לעבוד, ובעצם מוותרת על השיעות שלו לידה, זה בעצמו ברמת לימוד תורה, וזה הדבר שהוא מאוד מאוד כדאי. אני עובר לשאלה הבאה. כנראה שגבר שואל, מה עושים באישה היסטרית, כאשר היא מטפלת בילדים, ונראה לי שגם בטבעה היא כזאת. אכן כן, יש אנשים שלוקחים את החיים בקלות, יש אנשים שלוקחים את החיים לא כל כך בקלות, אבל ציינו כבר מספר פעמים שהצורך הכי עוצמתי שיש לאישה מבעלה, זה שיבחין מה היא עושה. ברור שבעל שבא הביתה ואומר, מה את כבר עשית היום, זו אחת הפגיעות הקשות שאפשר לפגוע באישה. אפשר לראות את זה כתופעה מצויה, שכשהבעל בא הביתה, והיא בדיוק באותה שנייה נחה, יושבת, היא מיד רצה לעשות משהו, או כאילו ממשיכה את מה שהיא עושה. זה בגלל הצורך העוצמתי, ציינו כבר פעם שבעוד שהבעל מאוד זקוק להוקרת הטוב, על מה שנדמה לו שהוא עשה, אפילו נושם בבית, והאישה אינה זקוקה בטבעה להכרה טובה, אלא שיבחינו במה היא עושה. ואגב, כדאי מאוד לכל גבר לציין מספר פעמים ביום, לומר לה, את עובדת קשה, איך את מספיקה, אני מתפעל, משום שזה הצורך העוצמתי ביותר שיש לאישה, שיסכימו איתה ויסכימו איתה שקשה לה, וודאי וודאי בעבודת הבית. כל זאת אני אומר, משום שקיימת סבירות, וכדאי לבחון, שכשאישה מתעצבנת מהר מאוד בעשייה בבית, ומרימה את קולה, אחת הסיבות שכדאי לבדות, או הסיבה העיקרית, זה שהיא לא חשה בתת מודע, שבעלה מסכים איתה שקשה לה. כתוצאה מכך שהיא לא מסכים, לא, אין לה את התחושה הזאת, אז היא מרימה את קולה. דוקטור דרייקוס טוען שלא נדע בנים להורים עיוורים, תינוקות להורים עיוורים, בוכים כמעט בלא דמעות, אבל מגבירים מאוד את הצעקות. כנראה הם התקלטו שההורים לא רואים. ובנים להורים שלא נדע חרשים, כמעט לא משמיעים קול, אלא מניעים יותר את הידיים ואת הרגליים. כלומר, לנו כבני אדם יש תכונה שאינה מודעת, שאנחנו מפעילים את הדברים ואת האזורים שבהם נוכל להשיג את צרכינו. בדומה לכך, אישה שחשה שלא מסכימים איתה שקשה לה, צועקת על ילדים וצועקת בכלל. וככל שהבעל יותר יסכים איתה שקשה לה, יש שני חלקים, יש את החלק של העזרה המעשית, ויש את החלק שיסכימו איתה שקשה לה. ככל שהבעל יותר מסכים איתה שקשה לה, תוכלו לבדוק כך רמת הצעקות וסיפורי המצוקות פוחתים, בגלל שיש לה את התמיכה הזאת של הבעל. אני עובר לשאלה הבאה, לא נעימה, בעל שמביא מדי פעם עיתונים אסורים מהרחוב, איך עליי להגיב? ברור שכדאי לשוחח איתו על הדבר, בעיקר אם יש ילדים, זו השפעה קשה מאוד על הילדים, אבל יש דבר אחד שנשים יכולות לנצל בהרבה שטחים, וחבל שהם לא עושים. אני אומר כך, נניח שבעל עשה מעשה שאינו נכון, ויודע שהוא עשה מעשה שאינו נכון. הייתי מאוד מאוד ממליץ לאישה, אל תתחיל להתווכח איתו על כך. בגלל שאם תתווכחי איתו, הוא יוכיח לך שהוא כן צודק, ועוד ישתכנע בסוף בעצמו שהוא צודק. עדיף ללכת, כשהוא מביא עיתונים כאלה הביתה, ללכת בבית עצובה. בורא עולם נתן לגבר תחושה לא רגועה כשאשתו עצובה. אז לנסות להשיג דברים בלא שהוא, בלא לדבר, בלא להיכנס איתו לוויכוח. יותר מכך, כאשר תקופה מסוימת הוא פסק להביא, לשבח אותו מאוד על כך, להעניק לו, לתת לו, לשבח אותו, לציין אותו, לשבח, שתודה רבה שאתה עושה את זה בשבילי, בכוונה אני אומר כך, בשבילי זה אחד הדברים שבורא עולם רצה, שלתת לבעל, שאישה תיתן לבעל את ההרגשה, שהיא מבחינה מה הוא עשה בשבילה, וזה דבר שיכול לתרום, ולגרום לו לכך שהפעמים שהוא יביא עיתונים שאינם נכונים הביתה, יהיו פחות ופחות. אני עובר לשאלה הבאה. מה עושים כשלאישה יש ביקורת על כל פרט וכמעט אינה מחמיאה על שום דבר? חושבני שאתם המאזינים תסכימו איתי שהרבה יותר קל לחיות בבית שנאמרות בו מחמאות מאשר ביקורת. ומה עוד שביקורת לא מעילה? לא פעם אני שואל אנשים, תגיד, הביקורת שאתה אומר הועילה, שיפרה, והתשובה היא לא. ואנשים בכל זאת אומרים ביקורת. אפשר גם לראות את זה על פרצופים של אנשים, אם אנחנו נתבנן בפניהם של אנשים המצויים ברחוב, נראה שכולם מסכנים. האם באמת הם סובלים? האם באמת אין לאף אחד מהם דירה, אוכל? אבל יש להם נקודת ראייה שלילית על מה שיש להם. ילד שגדל בבית וכל הזמן הוא שומע, אתה לא בסדר, את לא בסדר, המכשיר הזה לא בסדר, העירייה לא בסדר, בל נתפלא שפנים נפולות יש לבני הבית. ולכן, אם אנחנו כהורים, אני משייך את זה למה שפתחנו, אם אנחנו כהורים רוצים שיהיה טוב לילדים שלנו, אין לנו כסף לתת להם, וגם הכסף יכול להיגמר, אין לנו דירה לתת להם, אבל יש לנו אפשרות לתת להם ראייה חיובית על העולם. הרי אם לאדם טוב או לא טוב, זה לא מה יש באמת, אלא איך הוא מסתכל על מה שיש לו. עכשיו, ייתכן מאוד שבעל או אישה שהם ביקורתיים, יש סבירות גבוהה שהם באו מבית כזה. זה היה הסגנון. כל הזמן לפרוק לחץ על ידי אמירת ביקורת. אבל כאן אני רוצה להבהיר לך, אתה שואל את ההזדמנות, להבהיר שתתייחס באופן שונה ועוצמתי פחות לביקורת שאשתך אומרת, למצב שאתה אומר. בגלל שפעמים רבות מאוד אישה בכלל לא מתכוונת לביקורת, אלא פשוט משתפת אותך במה שעובר לה במחשבה. ובטעות אנחנו קוראים לזה ביקורת. מה עוד שתיאורטית יכול להיות שאישה מהירה יותר מהבעל, משום שכיוון שהגמרא אומרת שאישה קשורה לבעל יותר מאשר הבעל קשור לאשתו, אז מאוד יכול להיות שכמו שאנחנו מהירים לבן שלנו, יותר ממה שאנחנו מהירים לבן של השכן, אז לא פלא שמה אישה מהירה לנו. אבל תשים לב לדבר מעניין מאוד. נניח שאתה עובר בדירה ורואה משהו שלא במקומו. אז חולפת במחשבתך המחשבה, למה החפץ הזה מצוי פה, הרי זה אינו מקומו. אבל אתה לא אומר את זה החוצה. אשתך כשתעבור ליד החפץ, לא רק תחשוב, אלא תאמר בכל את מה שהיא חושבת. כתוצאה מכך, נראה לנו שאישה מהירה על כל דבר, בגלל שיש לה אישונים שחורים. בעצם זה ההבדל, אנחנו חושבים, אבל אין לנו תכונת שותפות, אז אנחנו משאירים את זה בקרבנו. אישה, בגלל שיש לה תכונת שותפות, היא אומרת בכל את מה שהיא חושבת. אבל אין כוונתה בכלל להעיר. לא שאין לאישה הערות בכלל. אבל בכל זאת נבין שחלק גדול ממה שהיא אומרת לנו זה לא הערות, אלא צורה שהיא משתפת אותנו במה שהיא חושבת. עם זאת, אבקש לומר למאזינות. את בכלל לא מרגישה בעיה כשאת מספרת מדוע הדבר הזה לא במקום, למה אתה שמת פה. ברור שאת לא מודעת מה זה עושה. אבל כל אמירה כזאת לבעל, אם אין צורך בה, רק מרחיקה את הרגשות שלו ממך, וזה חבל. משום שהוא לוקח את זה כהערה, הוא לוקח את זה כאישה שבעצם לא בוגרת, היא עוד לא גדלה, כל דבר מפריע לה, על כל דבר היא צריכה לדבר. והרי ברור שאת רוצה למצוא חן בעיני בעלך, ושיעריך אותך. ופעמים רבות הוא מתקשה בגלל מילות הביקורת שנאמרות לכאורה ללא צורך. ולכן מה שמאוד מאוד כדאי ומאוד חשוב זה לומר ביקורת. זה נכון. משום שאחרת בן הזוג אף פעם לא ידע מה הוא צריך לשפר. אבל יש הרבה מאוד מילות ביקורת שאין צורך, הן לא תורמות שום דבר. הן אולי מפרקות את המתח. ועל זה כותב הרב דסלר, שמי שמציק לחברו להנעת עצמו, עונשו חמור עד מאוד. זאת אומרת, שמישהו אומר, רגע, אבל אני משתחרר מהמתח כשאני אומר ומרים את קולי. אבל בינתיים הוא פוגע בזולת. הוא פוגע בזולת כדי שהוא ייהנה. זה המצב הרבה יותר חמור, מאשר אדם מציק לשני, בלי להתחשב ולחשוב למה. אני עובר לשאלה הבאה. האם אפשר להתייחס טוב, מהירים לי פה שנצא להפסקה, אז אכן נעשה כך, בבקשה.
עכשיו איתכם הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה על החזרת השידור, ואני חוזר פה לפקס, מסנזר אותו קצת. הורים מציינים שיש להם בן בשידוכים, וכבר תקופה ארוכה, והם רוצים לברר על אדם שיכול להכיל אותו לפני פגישות. האם אני יכול להמליץ על מישהו שמתאים לצחוק קהילה שהם, מהם הם מגיעים? אני מתרשם לפי מספר הטלפון שזה בירושלים, ואין לי ידיעה, אני רק אהיה נחתום המעיד על עיסתו. השם זיכה אותי לכתוב ספר שנקרא תקשורת עם קהל ויחיד, הוא פחות מפורסם, בגלל שהוא אינו עוסק בזוגיות, אבל אני חושב שיכול לקדם, גם כיוון שזה עושה גם בתקשורת עם יחיד, הוא יכול לקדם. אבל גם אם אינני מכיר מישהו בירושלים, אני מניח שיש אנשים מומחים בירושלים שיכולים להכין אדם לפגישות. צריך כמובן לברר מהו הקושי העיקרי, איפה הקושי שלו בכך שהוא ירשים את מי שהוא נפגש איתה. אז תנסה לחפש בכל מיני קבוצות, אולי להתחיל אצל יועצי נישואין או מדריכי חתנים, לא שהם יעשו את זאת אם הם אינם מומחים לכך, אבל הם קרובים כבר לדבר ואולי הם יכולו להציע. אני עובר לשאלה שלצערי קורית לפעמים. כותב אדם, אשתי חולת ניקיון בצורת יוצא דופן, שגורם לנו ויכוחים, איך אפשר למתן את זה? אני משער שמדובר פה בכפייתיות. זה דבר מצוי, זה לא חריג, וזה הרסני לחיי משפחה. אצל נשים אני מתרשם בולט יותר בנושא של ניקיון, כאשר הן מנקות גם את המקום הנקי, וגם נוספות בבעל ובילדים על, על כל מה שהם עושים, שבבית רגיל לא מהירים בכלל. ודאי שאי אפשר להשאיר דבר כמו שהוא הרסני לחיי משפחה. עד כמה שאני יודע, אפשר לומר, אני לא יודע, הדבר תלוי בתרופתי, תלוי בטיפול פסיכולוגי, ובעיקר במאבק נגד הרצון שלי לחזור על אותם דברים. למשל, אם לאדם יש כפייתיות ללכת שוב ושוב לראות עם הדלת נעולה, לקוף על עצמי שלא אגש לשם. אם נדמה לי שלא נטלתי את ידיי, לעצור את עצמי ולא ללכת איתו ידיים, מאבק עם עצמי. יש לזה הרבה מאוד דברים. אבל אני מסכים לחלוטין שלא יכול להיות שאדם שסובל מהדבר לא יחפש פתרון, בגלל שהבעיה היא לא רק שהוא סובל. המשפחה סובלת כמוהו וצריך ללכת לפתרון. ולכן אני ממליץ לחפש דרך שאשתך כן תלך לטיפול, משום שגם היא סובלת קשות מהדבר, מהפחדים שהם בעצם התוצאה, זה הקביעתיות, וללכת לטפל בנושא. אין שום סיבה שהיא תסבול, ואין שום סיבה שמשפחתה תסבול בנושא. אני עובר לשאלה הבאה. מאוד מעניין, כותבת אישה שהיא מאוד זקוקה לספר לבעלה כל דבר שקורה במשך היום, ומודעת לכך שזה מעייף את הבעל, או שיש לי הרגשה שהוא חושב שאין לי משהו מעניין אחר. אני משער, קודם כל זה נכון שבעל שאינו מודע לצורך הנשי לשתף את הבעל, ואני רק אחזור בקצרה את העיקרון, הסיבה שאישה זקוקה לשתף, בגלל שכל פעם שהיא הייתה לבד, אפילו עשתה דבר, הוגה לבד, או הייתה באיזושהי חנות לבד, בעלה חסר לה בנושא. כאשר היא למשל מספרת על אפיית ההוגה, היא עדיין קרה בדמיונה הופעה את ההוגה, ובעלה שומע את דבריה, ועד נרשם לה, בעלי היה איתי בעת אפיית ההוגה. או אם מספרת על היותה במקולת, בעלי היה איתי במקולת. ולכן אני אבקש לומר לכל הגברים, זה צורך אז של אישה לשתף אותך. אתה תכלס רוצה שורה אחרונה, מה את רוצה? והיא אומרת, רגע, יש שורה ראשונה. עכשיו, דבר מאוד מעניין. ככל שתיתן יותר תחושת אמת שאתה מקשיב, היא תספר פחות. חלק ממה שגורם לנשים ולא מודע לספר בהרחבה, זה דווקא בגלל שהיא מבחינה שבעלה לא מקשיב, או עושה עם הראש לצדדים לא. ואז יש לה משהו פנימי שאומר לה, רגע, בעלי עוד לא שותף שלי, עוד לא מחובר אליי, אז אני אחזור עוד פעם על הדברים. נכון שבימים הראשונים שתנסה להיות באמת להאזין, אז באמת יהיה סביר שהיא תדבר הרבה כדי לשחרר את כל מה שיצטבר, אבל לאט לאט, ככל שאתה יותר תשדר שאתה רוצה להקשיב, אתה עוד יותר מכך תיזום את השיחה, אתה תראה עד כמה היא פחות מדברת. הייתי אומר, תמיד תדבר, משום שהדבר הזה הוא חשוב מאוד, אבל מצד שני, אתה גם בעל חסד, תראה שהיא הרבה יותר רגועה. כמו כל דבר, מסתיים, ואני שוב מבקש להודות לאישי, שם נהדר, פופובסקי, שהוא הטכנאי שיוצר את הקשר, לרב דוד קליגר, שעובד קשה מאוד, ורץ ובא ופועל ועושה, כדי שכל דבר יהיה למקום ולנוח, דואג פה אפילו למיזוג הנכון, כל דבר שאתם לא יכולים אפילו לדעת כמה שהוא פועל, אני מאוד מאוד מודה, ולכם מאזינים, היו ברוכים. בל נמתין עד מחר כדי ליצור שהשכינה תהיה בבית. עוד היום נשבח, נעודד, נחייך, נשמח, נאיר פנים, ובעזרת השם, עם האווירה הזאת, ניפגש גם בשבוע הבא. היו ברוכים.
שידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.